נפלא לראות אתכם שוב, לפגוש אתכם שוב. עבר החופש, היה חופש. צריך להתרגל לקצב החדש הזה של החיים, שהוא אחר. אני יודעת שיש אנשים שעבדו מאוד קשה. לפעמים אפילו חופש בין הסמסטרים אולי לא מספיק כדי להתאזן ולדאוג לכל הדברים, אבל את הדברים האלה שוכחים. ואתם חיכיתם עידנים לשמוע את הלימוד הזה. עברתם הרבה זמן, הרבה זרעים של חסד כדי להיות כאן וללמוד את כל הדרכים והשיטות שיביאו אתכם למקום אחר, אם תיישמו אותם, שישנו את תודעתכם. תוקירו את הרגע, אנחנו לא יודעים כמה רגעים כאלה יש לנו. זה לרגעים חמקמקים. יש סיפור על בודי דרמה, שהיה בודיסט שהביא את הבודיזם לסין. הוא הלך 3 שנים ברגל בשביל להגיע לסין להביא את הדרמה לסין. הם רק נוסעים 3 שעות מהמרכז, אלה מתנשאים במרכז, בצפון, עוד שעה. זה נכון שזה לפעמים קשה, ואת זה שוכחים. זה כמו הצירי לידה, שוכחים אחר כך שהתינוק ישנו. אז תקשיבו טוב, עכשיו שאתם כאן, תחשבו בלבכם, אני צריכה, אני צריך להעביר את זה הלאה, לדורות הבאים של תלמידים, כדי שגם הם יוכלו לעשות את הדרך. תעשו טוב את השיעורים. אני אחזור אולי למען את מי שלא היה בבוקר. אני אגיד שגם אם זה קשה, קושי הוא חלק מהדרך. בספרות היוגית קוראים לזה טאפס. זה יבוא במוקדם ומאוחר בצורה כזאת או אחרת, בין אם באופן יזום, בין אם מעצמו לגמרי. כדי לעשות את הדרך אנחנו צריכים להיות גיבורים, אנחנו צריכים להיות וירה. זוכרים את המילה וירה? זה מחדוות המאמץ, זה המילה בסנסקריט לגיבור. אנחנו צריכים להיות גיבורים גדולים. ויבואו קשיים בדרך, וככל שהם מתקדמים יבואו סלעים צוקים יותר גדולים שנצטרך לחצות. זה ככה הדרך הזאת, זה הטבע שלה. ובהדרגה בהדרגה, עם כל צוק וסלע, אנחנו מתארים יותר, ונהיים יותר קרובים לשלמות הזאת שאנחנו נחשפים אליה. אז חזרה קצרה על הנושאים שעברנו עליהם בקורס הקודם. התחלנו בלהלל ולשבח את החשיבות של פיתוח המדיטציה המושלמת, ובעיקר, בעיקר אמרנו, זה כדי שנוכל לראות ריקות ישירות עוד בחיים האלה. ולפני שנוכל להשלים את המבצע האדיר הזה, אנחנו צריכים מיין שהוא לחלוטין יציב ולחלוטין צלול. השתמשנו בדוגמה הזאת, אתם זוכרים שבבונקר רימפוצ'ה נותן שאם אנחנו רוצים לבוא ולשאוב מים מהנהר, אנחנו צריכים דלי, שהמים זה המטאפורה לחוכמה שאנחנו רוצים להשיג, והדלי זה המדיטציה שלנו. לפי התיאורים שיש בספרות הבודיסטית, כבר כולנו היינו במקום הזה של סמאדי, ששינה הרבה פעמים, אבל לא בהכרח הצלחנו להשתמש בו כדי לראות ריקות. וחזרנו והזכרנו שאם לא נצליח, אין שום מרובה כמה זמן עוד תיקח הדרך. הנה אנחנו כאן. יש לנו אין ספור זרעים קרמיים במיינד שלנו, איזה מהם יפשיר. בלי שרכשנו את החוכמה של הריקות, אין לנו שליטה איזה זרע יפשיר בזמן המוות. אז זה מאוד חשוב, אז זה שווה כל מאמץ. גם אפילו בתרגול הטנטרי שהוא הדרך המהירה, גם הוא דורש ריכוז מדיטטיבי מעולה. ככה שזאת עבודה הכרחית חיונית לעשות את העבודה הזאת, וללמוד לעשות אותה בצורה יעילה, שזה הקורס הזה. כי אנשים יושבים הרבה שנים במדיטציה, ולאו דווקא משיגים את המדיטציה המושלמת. ובשביל זה אנחנו נעזרים בג'ייסון קאפה הגאון, כדי לעזור לנו לעשות את זה בצורה יעילה, כדי שנספיק לפתח את המדיטציה המושלמת תוך זמן לא עצום. אדם שמתקדם במדיטציה, משנה את המיינד שלו, משנה את יכולות של המיינד שלו, ואמרנו את זה שיש לנו בעצם עכשיו הזדמנות כאילו לעצב מחדש את המיינד שלנו על ידי המדיטציה, על ידי הטכניקות של המדיטציה, ליצור מיינד יפהפה, מיינד שהוא יכול להוביל אותנו לעולם טהור, ויכול לעזור לנו להציל אנשים מסבל. ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד את חמש הבעיות שעולות במדיטציה ואת שמונת התיקונים שלהם. אז עברנו לדבר על מה שקראנו שיני קיצוק. שיני קיצוק היה אוסף התנאים שצריכים להתקיים כדי שנוכל להצליח בתרגול המדיטטיבי. אם אתם זוכרים, ציטטנו את המורה הגדול עטישה, שאמר שאם התנאים ההכרחיים האלה של השיני קיצוק לא מתקיימים, אם לא דאגנו לקיים אותם, אז אפילו מאמץ מאוד גדול במשך אלפי שנים לא יביא את ה... מדיטציה מושלמת. לכן הוא אומר, אנשים שמעוניינים להשיג את התוצאה הזאת של מדיטציה מושלמת, חייבים לדאוג שיהיה להם את שש האיכויות האלה שמנינו. ובהקשר הזה אומר לנו פבונקר רימפוצ'ה, אל תתעצלו, תלכו לכתבים הקלאסיים, אל תתפשרו עם איזה לימוד שאתם לא יודעים מה מקורו וכמה זמן הוא אריך ימים, והאם הוא עובד והאם הוא נבחן במבחן הזמן. אתם זוכרים, דיברנו עליו שהוא מדבר על רנג צ'אק, אני ואתם, אנחנו, הוא אומר רנג צ'אק, אנחנו צריכים ללמוד את חמש הבעיות ושמונת התיקונים כדי להפוך למודדים גדולים. זה ייקח כמה שנים, זה יהיה חלק חשוב מהחיים שלנו, הרבה זמן המדיטציה. וגם אחרי שמשיגים שינה, צריך לתחזק אותו, צריך להמשיך כל הזמן. אחר כך עברנו לדבר על הבעיות שמתעוררות במדיטציה, ואמרנו שהראשונה... היא ללו, אמרו ללו. אמרנו, זה עצלות, אבל זה סוג מאוד מסוים של עצלות שמתבטא בזה שלא בא לי לשבת היום במדיטציה. וזה כמובן הבעיה הכי גדולה, כי בלי זה אין מדיטציה, כי עוד לא התיישבנו אפילו. אמרנו שיש ארבע תיקונים לבעיה הזאת, אם אתם זוכרים. הראשון היה דפה. דפה זה אמונה, לפתח אמונה בחשיבות של התרגול. ובעקבות האמונה בדומפה, ברגע שפיתחנו את האמונה בתרגול, אנחנו רוצים להשיג את השינה, אנחנו השתכנענו שזה כדאי, ואז יש את השאיפה להשיג אותו, זה דומפה. אחר כך יש צורה, צורה, בעקבות זה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו מוכנים להשקיע את המאמץ, זה המאמץ, ומופיע שינג'אנג, ואז זה כבר לא מאמץ, אז זה כבר עונג, כבר לא צריך יותר תיקונים. מנינו... שיעור אחרי זה את כל הברכה הגדולה ששינה מביא איתו, כמו למשל שאנחנו מפתחים שמחה גדולה מנטלית, גם הגוף נכנס למצב של נוחות, קלות, גמישות. דיברנו על זה שהמיינד נהיה מאוד יציב, מאוד מאוד יציב, ובשליטתנו אנחנו יכולים להושיב אותו על נושא וללמוד נושא, אנחנו יכולים לשלוח אותו לאן שהוא, ללמוד משהו רחוק, הוא ילך, הוא לגמרי בשליטתנו, הוא לא בורח. מיינד מאוד יציב, כמו הר. אנחנו מסוגלים לשים אותו, לעבוד על נושא שאנחנו רוצים, והוא יושב שם ולומד אותו. במיוחד נגיד שאנחנו מדברים על מדיטציה אנליטית, אנחנו יושבים ועושים אנליזה. מדיטציה אנליטית שמובילה לתובנות, במיוחד התובנה של הריקות. בהמשך נעשה מדיטציות על ריקות. אתם תראו, לא תמיד קל לעשות אותם. המדיטציות אנליטיות שדורשות חשיבה, ניתוח. אתם צריכים את כל הכישורים שאתם מפתחים על מגרש הפולמוסים, מאוד חשוב. אל תוותרו על זה. כדי להושיב את המיינד שיעשה את המלאכה הזאת בצורה יעילה, אנחנו צריכים את השליטה הזאת במיינד. כשאנחנו מתחילים לפתח מדיטציה טובה, באופן טבעי פוחתים הנגעים הרוחניים שלנו, כי אנחנו מצליחים לתפוס אותם באיבם עוד לפני שהם באים לידי ביטוי חיצוני. החיים שלנו נהיים הרבה יותר נעימים ומענגים, כי אנחנו לא מעונים כל כך על ידי הרגשות השליליים שבאופן רגיל מענים אותנו. ואנחנו גם פחות עלולים ליפול למעשים שאחר כך צריך לטהר ויוצרים מכשולים בדרכנו. גם אמרנו שבמצב רגיל אנחנו לא כל כך יודעים לעשות טוב, לעשות מעשים טובים כמו שצריך. כשאנחנו כועסים אנחנו יכולים להישאר הרבה זמן בכעס או במחשבות שליליות על מישהו, בשפיטה, אבל לעשות משהו טוב, לעשות את המנדלה במשך 3 דקות, להישאר ולהתמקד ולהתרכז ולצבור כמה זרים, קשה לנו להישאר עם טוב. כשאנחנו משיגים שינה, אנחנו יכולים לצבור זרים קרמים טובים הרבה יותר מהר, זה הרבה יותר יעיל. אנחנו לעשות את הטוב, טוב. וכמובן, הכי חשוב, שאנחנו יכולים לפתח תובנות, נכון? ואז דיברנו על סוגים של תובנות, דיברנו על תובנות ארציות, מהסוג הארצי, שבהם אנחנו עולים ברמות הריכוז ומגיעים לסמטנים וכך הלאה, ואמרנו שאלו בשלב ראשון אנחנו לא כל כך מתפחים, יותר מאוחר שנהיה על רמות הבודיסט וזה יהיה משהו אחר, אבל כן אנחנו רוצים להגיע לרמה המקדימה של הסמטן הראשון, שקוראים לה מיצ'וקמה, יפה מאוד. עם השלב הזה אנחנו יכולים לכוון את המיינד שלנו לראיית הריכוז. למדיטציה על הריקות, וזה בעצם המעלה הגדולה ביותר של השינה, וכל השלבים של הדרך יהיו קלי קלות ברגע שהשגנו שינה. זאת הסיבה בעצם לעשות את התרגול המדיטטיבי, כדי שנוכל לבצע את השלבים האלה. שאר הדברים שמנינו הם נחמדים, אבל העיקר זה שאנחנו נוכל לעשות את הדרך בצורה טובה ויעילה. וכמובן אמרנו שזה מאפשר לנו להשיג בודיצ'יטה. הקרמה המדהימה הזאת של בודיצ'יטה שתביא להערה. ציטטנו את ג'ייסון קאפה שיעץ לנו לשבת ולעשות מדיטציה אנליטית על כל אחד מהיתרונות האלה של השגת שינה, כדי שבאמת נעורר בנו את החשק העצום לעשות את העבודה, כי אחרת יבואו דברים שיפריעו לנו ולא נעשה. אחרי זה בשיעור האחרון עברנו על בחירת האובייקט, אובייקט המדיטציה, ואמרנו שהאובייקט נהיה מאוד חשוב, כי אנחנו מבלים איתו הרבה זמן, אנחנו רוצים לפתח מדיטציה חד נקודתית על האובייקט, אז האובייקט הופך לחלק מהמהות שלנו, חלק ממי שאנחנו, אז חשוב שזה יהיה אובייקט מדהים, כי אנחנו רוצים להיות מדהימים. אובייקט נשגב, כדי שאנחנו נוכל להיות נשגבים. אובייקט שהוא קדוש, כי זה יהפוך אותנו לקדושים, כי אנחנו נהפוך לאחד עם האובייקט. האובייקט נספג לתוכנו, מתמזג לתוכנו. האובייקט, אמרנו, הנשגב ביותר, המורה שלנו, זה האובייקט הקדוש ביותר בחיים של בודיסט, מורה הלב שלנו. כל רגע שאנחנו מצליחים להביא ליבנו את מורה הלב שלנו, שאנחנו חושבים עליהם, כל רגע שאנחנו חושבים עליהם, עושה קרמה מדהימה. כל רגע. זאת הקרמה הגבוהה ביותר. ואם אנחנו יושבים שעות במדיטציה, מה שנידרש לעשות במהלך הדרך, אז כמה שיותר להיות עם המורה או מורת הלב שלנו, זה מה שיצבור לנו את הזרעים המדהימים שאנחנו צריכים לצבור כדי להוציא את עצמנו מסבל, אז אנחנו צריכים ללמוד לקשור את עצמנו אליהם, לקשור את תודעתנו לתודעתם, להיות איתם כל היום ולתת להם להשפיע עלינו. חשוב כמובן שזה יהיה אובייקט שאנחנו מאוד אוהבים, ושהוא נשגב וקדוש בעינינו, ואז התרגול הופך למאוד נפלא ומאוד מענג ומאוד נעים ומאוד יפהפה. גם הפן של למה הראשון, שאותו אנחנו לומדים בדלה, הוא היה מאוד פוליפי, הוא כתב הרבה. הוא גם לימד על הלמה, והוא גם אומר להתמקד בלמה כדי להגיע לשינה. א', בגלל שזה אובייקט מאוד רב חסד. ב', מכיוון שזה מביא אותנו לחשוב על המעלות הנשגבות של הישויות הקדושות ושל הלמה שלנו. ג', זה מכין אותנו לתרגול טנטרי. ד', זאת הקרמה הכי טובה. אז זה משלים, אני חושבת שלא ציטטנו אותו אז, כי ג'צון קאפה את הלם רנשמו לא כותב דווקא בהקשר טנטרי, למרות שהוא מכין אותנו לטנטרה. ואז שם הוא מדבר לקחת את הדמות של הבודה, למשל, כאובייקט. אז פן של למה שבא אחריו אומר, זה האובייקט הכי חשוב. הזכרנו גם אובייקטים אחרים שמופיעים בספרות העתיקה, ארבעה אובייקטים שונים, אני לא אחזור עליהם כאן, ואמרנו בטקסט שג'צון קאפה הוא משתמש בדמות של הבודה. אם לוקחים את הדמות של הבודה כאובייקט, זה גם נפלא. אם אנחנו מפתחים ריכוז טוב על האובייקט של הבודה, זה עוזר לנו לזכור את הבודה ולכן את הדרמה, וזה ברכה גדולה גם כן. אז איזה אובייקט הוא בשבילנו? בסוף זה לפי ההנחיית הלמה, אמרנו. אחר כך הזכרנו כמה שיטות איך לפתח את האובייקט. אמרנו שיש את השיטה, מה שקראנו, הכללית יותר, שבה אנחנו סוקרים את האובייקט שלנו כמה פעמים, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. עושים מדיטציה אנליטית על האובייקט, מסתכלים, בוחנים, מנסים לזכור, מנסים לשים לב לפרטים, זוויות, מתאר. ובסופו של דבר להתמקד על דמות מסוימת שאותה אנחנו מסוגלים להחזיק במיינד שלנו. תלוי כל אחד במיינד שלו, מידת הפרטים שאנחנו יכולים להחזיק בו זמנית. העצה היא לקחת מספיק פרטים שזה לא יהיה סתם קטם צבע או משהו כזה, אבל לא יותר פרטים ממה שאנחנו יכולים להחזיק במיינד, בלי כל הזמן, אוי, נשמעת לי, שכחתי, כי אז המיינד הוא בתנועה. לצורך מדיטציית הקיבוע, לצורך הפיתוח של מדיטציית הקיבוע, אז אנחנו צריכים למצוא את האובייקט, ובכל מדיטציה אנחנו צריכים מחדש ליצור אותו, לפחות בהתחלה. אנחנו מתיישבים, אחרי שעושים את השלבים המוקדמים, צריכים ליצור לנו את האובייקט. בהתחלה לוקח יותר זמן, עם הזמן אנחנו מתרגלים לאובייקט, והוא בא יותר מהר, וכשמתקדמים עוד יותר, רק מתיישבים ואתם עם האובייקט. אבל זה לוקח קצת עבודה. אתם מתיישבים ואתם בפנים. זה תהליך, ויכול להיות שאתם יצרתם אובייקט, ותוך כדי מדיטציה איבדתם את הבהירות של הפרטים וכך הלאה, אז אפשר לחזור שוב וליצור אותו שוב. אבל צריכים להיות קטעים של קיבוע, שביניהם אולי יש קטעים שאתם צריכים ליצור מחדש את האובייקט, לפחות בהתחלה, בהתחלת התרגום. אז זה חלק מהדרך. עושים שוב איטרציה נוספת, עוד פעם מתקבים, עוד פעם תאבדו, עוד פעם אתם עושים, וכך הלאה, ולאט לאט מתרגלים לאובייקט. יש תהליך של התרגלות לאובייקט, והיום נדבר על זה יותר. ואז במשך הזמן הוא מוכר לכם. שזה אספקט מאוד חשוב של האובייקט, שהוא יהיה מוכר לכם, שלא תצטרכו כל פעם לעבוד קשה ליצור אותו. אבל בהתחלה כמובן צריך, כמו תלמיד נגינה, כמו תלמיד פסנתר, בהתחלה צריך ליצור את זה. אמרנו שבהתחלה, בשלבים המוקדמים של התרגול, חשוב לא לשנות את האובייקט כל פעם. ליצור אותו מחדש, אבל את אותו אובייקט. לא לשנות את הזווית שלהם, או פתאום לעבור לרקע אחר. בהתחלה חשוב שכל הפרטים האלה יהיו אותו דבר, ואתם כל פעם יוצרים את אותה תמונה שוב ושוב. זה חשוב. עד שהמיינד מתחדד יותר. גם פבונקה רמפוצ'ה, גם ג'צון קאפה סבורים שזאת הדרך היעילה יותר. לא להתעקש על השגת בהירות מיד בהתחלה. לעבוד בצורה כזאת, להתפשר, שאתם יוצרים איזושהי מידה של הגדרה באובייקט, לכן קוראים לזה מידה של הגדרה, ועם זה אתם עובדים, ובהדרגה המיינד מתחדד ומתייצב, ומידת ההגדרה מעצמה תלך ותתגבר. יש את הדרך האחרת, אומרת, נגיד אני מתמקדת בדמות של הבודה וקשה לי לראות את כל הפנים, אז אולי אני אתמקד רק בעיניים וננסה להתמקד בהם ולראות אותם טוב. אולי קשה לי שתי עיניים יחד, נתחיל עם עין אחת, אולי גם את כל העין קשה, אולי נתחיל מהגבה או מהמעפעף. אז זו דרך אחרת שהולכת ומתמקדת בפרטים ואחר כך בונה מהפרטים את הדמות. אפשר לעשות את זה ככה? תנסו מה שעובד יותר טוב בשבילכם. חשוב שגם אם זה קשה לא לוותר. אוקיי? לא לוותר. במשך הזמן מתקדמים. זה כל הזמן הם אומרים. לתרגל מתוך נחישות, התמדה וברצף, תרגול ברצף מאוד חשוב כל יום. אם תעשו את זה, תתקדמו. על כוחכם, תתקדמו. עוד אמרנו, לא להתלהב יותר מדי, אם פתאום יום אחד אתם יושבים, יש לכם חוויה מדהימה, ואתם חושבים שזהו, הסקתם כבר, ראיתם ריקות, וואו. יש חוויות במדיטציה, במיוחד אם אתם עושים אותה בסבירות ולאורך זמן, יהיו לכם חוויות מדהימות. במיוחד אם אתם נכנסים לטנטרה, יבואו חוויות מדהימות ומדהימות ביותר. זה עוד לא אומר שסיימתם את הדרך, למחרת זה יכול להיות על הפנים ואתם לא רואים כלום ולא מתקדמים לשום מקום והמים בורח כל הזמן. זה לוקח זמן לייצב תובנות, לוקח זמן, פשוט צריך להמשיך. תלמידים באים למורי מדיטציה, אומרים, כך וכך קרה לי. אומר, תמשיך, תמשיך. כשתגיעו אתם כבר תדעו. ברגע שאנחנו מגיעים לשינג'אנג, המים שלנו נהיה מאוד גמיש, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לשים אותו לעבוד על כל משימה, אנחנו מסוגלים להשיג משימות באמצעות מיינד כזה, אנחנו קראנו לזה לסורונגווה, מיינד שהוא מסוגל לעשות עבודה, לאיזה מעשים כאן, לסורונגווה, מסוגל לעשות עבודה. אמרנו שלריטריטים שאנחנו קוראים לרונג, כי זאת מטרתם, להביא את הגוף ואת התודעה למצב שהם יכולים לעשות את העבודה. אז זאת הייתה הבעיה הראשונה של הלילו שדיברנו עליה, ואחר כך אמרנו על יצירת האובייקט, ואחר כך שאנחנו כבר יושבים ועשינו את האובייקט, מה קורה? מאבדים את האובייקט, נכון? מאבדים את האובייקט, אז זאת הבעיה השנייה של מדיטציה, דם נג צ'פה, אם הוא דם נג צ'פה? דם נג צ'פה. דם נק זה ההוראות הקדושות, נכון? ההנחיה הקדושה זה הפירוש המילולי. לשכוח את ההנחיה הקדושה, וההנחיה הקדושה זה על איזה אובייקט למדוד. ומה האנטידוט לדם נק ג'פה? דרמפה, הסחירה, דרמפה. אז עכשיו אנחנו עוברים לדבר על התיקון לבעיה השנייה. התיקון לבעיה הראשונה דיברנו בקורס הקודם. אז התיקון לבעיה השנייה, בעצם יש לנו שני גורמים. עיקרים, אחד זה הדרמפה, והשני זה הששין. אז אמרו דרמפה? ששין. מבין אלה מי לדעתכם יותר חשוב? דרמפה. דרמפה by far הרבה יותר חשוב. הוא הדומיננטי. מה זה דרמפה? מה זה הסחירה הזאת? זאת היכולת של המיינד להתקבע על אובייקט, זה דרמפה. אז זה לא סחירה כמו לזכור שמות או לזכור מספרי טלפון, לא כזאת. זה משמעות אחרת. הסחירה היא הגורם שמאפשר לנו להישאר מקובעים על אובייקט. וזה משתנה מאדם לאדם. באופן טבעי לכל אחד מאיתנו יש, אבל כמה אתם יודעים, יש אחד יותר שכחן, פחות שכחן, זה קשור לפה. אז אנחנו באים באופן טבעי עם יכולות שונות. אתם יכולים לראות את זה, יש אנשים ששופכים דברים ומתבלבלים. זה אינדיקציה לדרמפה שלהם. אבל לא משנה מאיפה באנו, כל אחד מאיתנו יכול לפתח דרמפה מדהימה במדיטציה. וכמובן, יהיה יותר קל למי שכבר בא עם נתונים התחלתיים יותר טובים. אז אנחנו היום רוצים להתחיל להסתכל בדרמפה, להבין את הטבע של הדרמפה, ואילו גורמים אנחנו צריכים לפתח בתודעה כדי לחזק את הדרמפה, כי זה הגורם מספר אחד במדיטציה. ג'סון קאפה יקירנו נכנס לנושא הזה בצורה מאוד מפורטת ומעמיקה, דיון שאני לא מכירה בשום מקום, דיון שאפילו תלמידים שאחר כך הלכו בעקבותיו וציטטו אותו ומשבחים אותו ומעללים אותו, מעטים מהם ירדו לעומק של הדיון שלו. אם אתם מסתכלים בספרות, כמעט שלא ניתן למצוא את הפירוט הזה, וגם אנשים שגם התעמקו במה שהוא כתב, כי זה לא קל להבין את מה שהוא כתב. אז אנחנו נלך ונתעמק במה שכתב ג'סון קאפה. מאוד פוקח עיניים. הוא משתמש בפועל הטיבטי, אמרו טפה? טפה? פירושו להביא. מה שהדרמפה עושה, היא מביאה את המיינד אל האובייקט. אל אובייקט המדיטציה. מקבעת אותו, מחזקת אותו, מחברת אותו אל האובייקט. אז דרמפה זה הגורם הזה שמביא את המיינד אל האובייקט ומקבע אותו על האובייקט. אז כשג'סון קאפה דן בנושא הזה, כמו הכל מחבר גילוק פטוב, יש לו ארבעה חלקים בדיון. חלק ראשון, הוא מתאר את ההשקפה שלו, את העמדה שלו. חלק שני, הוא מבקר את העמדות המתנגדות. הביקורת היא לא לשם ביקורת, אלא תוך כדי התהליך שבו הוא מבקר את מתנגדיו, אנחנו לומדים, מבינים יותר את הנושא. הוא מסלק כל מיני אי-הבנות קטנות שעלולות לצוץ אצלנו אפילו אחרי ששמענו את ההסבר הראשון שלו. אז זה החלק השני, קודם ההשקפה הנכונה, כאילו זה שלנו, אחר כך ביקורת או הפרחת השקפות אחרות. אחר כך יש לו שני סעיפים נוספים שאנחנו נעשה אותם בקיצור נמרץ, יותר מאוחר, שהוא מדבר על כמה זמן לשבת במדיטציה, וכמה פעמים במשך היום, זה כשאנחנו מגיעים לריטריט. אז זה קטעים קצרים שעליהם נדבר יותר מאוחר. אבל בעיקר זה שני הסעיפים הראשונים. אז הוא מתחיל מלתאר את סוג הסמאדי שאנחנו מחפשים. סמאדי, עכשיו אנחנו משתמשים במילה לריכוז. כשאנחנו אומרים סמאדי בהקשר הזה, אנחנו מדברים על ריכוז. אז אנחנו קצת דיברנו על זה בקורס הקודם, אני אחזור קצת. אנחנו רוצים מיינד שהוא, אם הוא סלווה, מיינד שהוא סלווה. סלווה זה בהיר, ברור. מיינד ברור, אתם זוכרים את האגם שלנו ששיקף יפה את סלווה, ואנחנו רוצים מיינד שהוא נפה. נפה, אם הוא נפה? הסלווה ונפה. סלווה זה הצלילות, ונפה זה הקיבוע, השקט, היציבות. לפעמים במקום סלווה ונפה אתם תראו, סלצ'ה זה הגורם של הבהירות, ונצ'ה זה הגורם של היציבות. כשאנחנו מדברים על נצ'ה, יציבות על האובייקט. המיינד מיוצב, מקובע על האובייקט. איך הוא מיוצב על האובייקט? באיזה אופן הוא מיוצב על האובייקט? באופן שהוא חד נקודתי. הוא כותב לנו שמה, זה ג'סון קאפה עכשיו, כן? מיטוקפה נצ'ה. אמרו מיטוקפה נצ'ה. אז נצ'ה אמרנו, זה הגורם הזה של היציבות. תוקפה, התוקפה הזה, יש לו הרבה מובנים בטיבטית, ובגלל זה הרבה פעמים רואים תרגומים לא כל כך מוצלחים, כי יש לזה הרבה מובנים. תוקפה, זה יכול להיות מחשבות נודדות, זה יכול להיות גם מחשבות קונספטואליות, זה יכול להיות מחשבות לא נכונות, השקפה לא נכונה. מי זה שולל את זה? מי תוקפה? זאת אומרת שההתייצבות של המיינד על האובייקט, יש לה את התכונה של להיות מתוקפה, זאת אומרת, ללא מחשבות משוטטות מפריעות. יציבות שאין בה מחשבות נודדות. שאנחנו לא עוברים ומתחילים להרהר בדברים, או לנתח דברים, או לזכר בדברים, או להתחיל לחשוב באופן אסוציאטיבי, ללכת לכל מיני מקומות. המיינד הוא שקט, מיוצב, אין את התוקפות האלה שמסיטות אותו. כאמור, בהקשר אחר, מתוקפה יכול להיות מיינד שאין לו אי-הבנה, אבל לא בהקשר שלנו. אז הוא אומר, זה כבר אמרנו, אנחנו צריכים את שני הגורמים האלה כדי להשיג את הסמאדי שעליו אנחנו מדברים, את הצלילות ואת היציבות הזאת. והגורם שמאפשר לנו להשיג אותם, הגורם העיקרי שמאפשר לנו להשיג אותם, זה הדרמפה. אז אמרנו, יש פה שני גורמים, נכון? סלווה ונפה, כן? סלווה ונפה. אז עכשיו ג'ייסון קאפה נכנס לדיון, לוויכוח עם אנשים אחרים, בני דורו, שאמרו שצריך לכלול בהגדרת עוד גורם, והוא דווה, והוא לא מסכים איתם. אם הוא דווה?
דווה.
אז דווה זה קלות או עונג, זה הדה של דה לעם, אוקיי? דה, קלות או עונג. המתנגדים שהוא לא מסכים איתם אומרים צריך לכלול גם את זה בהגדרה, כי לא הגעת לריכוז הזה המבוקש שאנחנו מחפשים בלי שיש לך את הדווה, שזה השינג'אנג. אז הוא אומר, זה נכון, אבל אנחנו בכל זאת לא רוצים לכלול את זה כחלק מההגדרה. אז זה מעניין הנימוק שלו למה. אז יש שני ויכוחים, זה ויכוח אחד, זה הצעה אחת שהוא אומר לא צריך לכלול, עוד אחרים מציעים אמרו דנפה, שפירושו גם צלילות, שקיפות וכך הלאה. סלווה זה יותר בהירות או זוהר, זה יותר צלילות, שקיפות. אז הוא אומר, דנפה כבר כלול בסלווה, לא צריך לסבך את ההגדרה יותר מדי. אז זה דיון קטן והוא פותר אותו בקלות. אבל למה לא לכלול את הדווה? אז פה אנחנו נכנסים לסוגים שונים של סמאדי. מסתבר שיש סוגים שונים של סמאדי. ובהקשר שמדברים על סמאדי, רואים את המילה דווה, רואים את המילה גאווה. דווה בסנסקריט, דרך אגב, זה סוקה. להרגיש טוב, להרגיש נוח, קלות. אז זה נכון שזה מופיע, ובכל זאת אומר למה לא לכלול. הנימוק מעניין אותנו. פה הוא נכנס לדבר על תחושות שונות. אז אתם זוכרים, אנחנו מורכבים מחמישה מצבורים, נכון? הראשון זה הגוף, השני, התחושות. ואחר כך יש יכולת הבחנה, גורמים המנטליים, וההכרה, המודעות. היום בבוקר שמעתם שבמסורת ההודית אנחנו מזוהים עם ההכרה, לא במסורת הבודיסטית. Okay? לא במסורת הבודיסטית, פה יש שוני. כשמסתכלים בעובי הקורה, זה אולי לא כל כך שונה כמו שזה נראה, אבל כמו שאנחנו מגדירים את זה בבודיזם, אנחנו לא אף אחד מהמצבורים. ולזה ניכנס, שנלמד על ריקות, ניכנס לזה ולהתבוננות הזאת ולאנליזה הזאת. עכשיו, אם מסתכלים על המצבור התחושות, איך זה בטיבטית? צורווה, נכון, צורווה. אז יש חמש צורוות עיקריות במצבור התחושות, מדברים על נעים לא נעים, נכון? נעים לא נעים ניטרלי. יש חמש. יש נעים מנטלית, לא נעים מנטלית, יש נעים פיזית, לא נעים פיזית, ויש ניטרלי. אז יש חמש. כאן, כשמדברים על הדווה או הסוכה, מדברים על הקלות המנטלית. אומר לנו ג'ייסון קאפה שזה תוצאה של זה שהשגנו את הסמאדי. זה לא מאפיין, זה תוצאה. לא צריך לרשום אותו ברשימת המאפיינים, שבינתיים כללה רק שניים, סלווה ונפה, נכון? אז הוא אומר, זאת תוצאה. מסתבר, כמו שאמרתי קודם, יש כמה סוגים של שינה, הרבה סוגים למעשה של שינה. אותם אנשים שמפתחים את השינה, מגיעים לרמה הראשונה של עולם הצורות, אחר כך, אם הם הולכים במסלול הארצי, הם ממשיכים לשכלל את הריכוז שלהם ומתחילים לעלות ברמות של עולם הצורות. יש ארבע רמות, ולהם יש תתי רמות. אחר כך הם יכולים להמשיך לשכלל ולהיכנס לרמות של עולם חסרי הצורה. כל אחת מהרמות האלה זה סוג של שינה, סוג אחר של שינה, עם מאפיינים אחרים. מסתבר שלא בכל הרמות האלה השינה מלווה בהרגשה הזאת של הסוכה. הסוכה היא בפירוש הרגשה, יש עונג, יש קלות, זה סוג של הרגשה. יש רמות שבהן הרגשה היא ניטרלית, אין את הסוכה. ולמעשה אנחנו אומרים שאנחנו שואפים להגיע למיצ'וקמה, נכון? שזה הרמה המקדימה לסמטן הראשון. אנחנו נדבר אולי בהמשך, כשמגיע השינג'אנג ומגיע העונג, העונג עצמו הוא בהתחלה מאוד חזק, פיזית ומנטלית, הוא מאוד חזק, עד כדי כך שהוא קצת מקלקל את הריכוז. אנחנו צריכים להגיע לרמה שמעבר לעונג הזה, הוא צריך להתקבע עליו והוא צריך לדאוך. ואז רק בא הריכוז העמוק. ההתרגשות הזאת צריכה לדאוך קצת, ואז בא הריכוז העמוק. אז למעשה, הרמה שאנחנו רוצים להגיע אליה, המיט שוקמה, היא רמה של שינה שמאופיינת על ידי הרגשה ניטרלית. Okay? כל עוד אנחנו בהתלהבות הזאת של השינג'אנג, עוד לא הגענו לרמה שדרושה לראיית ריקות ישירות. מהסיבה הזאת הוא אומר, הרמה שאנחנו רוצים, הרגשה היא ניטרלית, היא לא כזה עונג. אז הוא לא רוצה לכלול את זה בהגדרה של השינה. נכון שזו תוצאה של מדיטציה טובה, אבל לא בכל הרמות, לא בכל הסוגים של השינה, יש את התחושה הזאת של עונג. זאת אומרת, אנחנו עוברים מעבר לה, ומתקדמים לרמות הרבה יותר עדינות, שאין בהם אפילו עונג, שהן ניטרליות. לא רק הרמה הראשונה הזאת, אלא אחרי שראיתם ריקות ישירות, ואתם מתחילים לטפס בשלבי הבודיסטווה, ברמות הבודיסטווה, את ההישגים הרוחניים, על דרך הבודיסטוות, עכשיו אנחנו לא מדברים טנטרה, אנחנו מדברים על דרך הבודיסטוות, ההישגים הרוחניים העמוקים יותר מתחילים להסתיק שגיעים לרמה הרביעית, לסמטן הרביעי. ומסתבר שגם שם השינה ברמה הרביעית מאופיין על ידי תחושה שהיא ניטרלית ולא תחושה של עונג. אז מהסיבה הזאת הוא אומר שאין צורך לכלול את הדווה בהגדרה. אוקיי? אז יותר משמעניין אותנו הגדרה עצמה, מעניין אותנו הנימוק הזה, אוקיי? להבין לאן אנחנו רוצים להגיע. זה מה לא לכלול. עכשיו, מה כן כללנו? והרבה פעמים נאמר, אנחנו שומעים מורים שאומרים, אנחנו צריכים לפתח סטילנס, באנגלית אומרים סטילנס, נכון? את היציבות והשקט של המים. כשאנחנו אומרים לפתח סטילנס, זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כשאנחנו מדברים על שינה, כי סטילנס זה רק אספקט של היציבות ולא כולל את האספקט של הצלילות, והרבה אנשים מדברים על שינה כעל סטילנס באנגלית, אבל זה רק אספקט אחד, זה לא מספיק. הוא מתעקש על זה שצריך לכלול את הסלווה, את הצלילות. כולל אותו כאחד המאפיינים החשובים, החיוניים של סמאדי. כשעושים את הסמטנים, מתחילים לעלות ברמות השונות של הריכוז. כשגומרים את הרמות של עולם הצורה ועוברים לרמות של עולם החסרי צורה, בגלל שאין שם צורה, גם אין שם את הבהירות. המיינד הוא מאוד מעודן, אין שם שום אחיזה בצורה, המיינד לא מעוניין בצורה. לכן גם אי אפשר להשיג את הצלילות הזאת של המיינד. ולכן זה לא מקום טוב ממנו להתחיל להשיג תובנות של ריקות וכך הלאה. לכן אנחנו לא צריכים ללכת כל כך רחוק, כי זה רחוק מדי למטרה של לראות ריקות. יותר מאוחר כן, אנחנו צריכים ללמוד את המאפיינים של הסמטנים. אז אלה הם מצבים, כמו שאמרנו, המצבים האלה בסמטנים המתקדמים יותר, שבהם האיכות הזאת של בהירות יוצאת דופן חסרה. וג'צן קאפה בכל זאת חושב, אתם יכולים להגיד, אז הוא אמר שיש בסמטנים מצבים של שינה שבהם אין את העונג, ואותו אתה לכן לא רצית לכלול, אבל כאילו בא מתנגד ואומר, בסדר, אבל יש גם מצבים שבהם אין את הבהירות, למה בכל זאת אתה מתעקש לכלול את הבהירות? כן. הוא מצטט פה מסוטרה אלנקרה, עטרת הסוטות, שם נאמר שהצורות האידיאליות של סמאדי שעלינו לשאוף אליהן, הם לא כאלה שהם בעולם חסרי הצורה. אנחנו לא צריכים לשאוף לצורות של הסמאדי של עולם חסרי הצורה. ובאופן כללי יש להימנע מהרמות האלה של השינה. יש מטרות מסוימות שלשמן אנחנו כן הולכים לשם. זה כשנהיה ברמות הבודיסטווה המתקדמות, אוקיי? אז הוא חושב שהבהירות כרגע היא גורם חשוב וחיוני בסמאדי שאנחנו מחפשים, ולכן זה חשוב לכלול את זה בהגדרה, ולמה זה חשוב לכלול את זה בהגדרה? כי זה יקבע גם איך אנחנו מתרגלים. זה יאפיין את התרגול שלנו להשיג את הצלילות הזאת. יש לזה יוצא מן הכלל אחד, שהוא מזכיר בודיסטווה שהגיע לרמה השמינית, שזה כבר ארחת. יכול להשתמש אפילו בצורות האלה המאוד מאוד מעודנות של הסמאדי, להשיג מטרות רוחניות, אבל הוא אומר כל שאר הבודיסטוות, עד שהם לא הגיעו לרמה שמונה, צריכים להימנע מלשכון שמה. ולהשיג את כל התובנות שלהם של הדרך, בסמטנים של עולם הצורות. אוקיי, אז זה בעניין ההגדרה. אז בוטום ליין, אנחנו צריכים לשאוף להשיג את היציבות ואת הצלילות. עכשיו הוא עובר לדבר על מכשולים לסמאדי. מכשולים לריכוז הזה המדהים שאנחנו רוצים להשיג. אז כאן אנחנו עובדים עם ההגדרה שלנו. אז אנחנו רוצים להשיג את הצלילות המדהימה, ואנחנו רוצים להשיג את היציבות המדהימה. מהו מכשול לצלילות? כשאין לנו צלילות במיינד, מה מאפיין את המיינד שלנו? ערפול, נכון? ערפול או עמימות. אז זה המכשול הראשון. אנחנו מדברים עכשיו על מכשולים. המכשול הראשון לסמאדי נקרא בטיבטית, אתם מכירים את זה מקורס 3, צ'ינגווה. אמרו ג'ינגווה? ג'ינגווה. זה המכשול לצלילות. מה המכשול הגדול ליציבות?
גופה.
גופה, יפה מאוד. מה זה גופה? אמרו גופה?
גופה.
אז גופה זה מיינד זזיתי, מיינד לא שקט, מיינד לא רגוע, מיינד מרוגש, מיינד שמתרוצץ. אפשר לקרוא לגופה גם, הוא כותב, מה שיווה. לא שקט. אנחנו תרגמנו אי שקט בקורס 3. מה שיווה. לא שקט. אז זה המכשול. אז אם ההגדרה שלנו אומרת אנחנו צריכים צלילות ויציבות, מה מונע אותנו מלהיות בסמאדי בזה הרגע? זה שיש לנו במיינד ג'ינגווה ויש לנו גופה. עם אלה אנחנו צריכים לעבוד. על אלה אנחנו צריכים להתגבר. כשרימפוצ'ה דיבר על ג'ינגווה, הוא השתמש במילים שהמיינד שקוע. וכשהוא דיבר על גופה, הוא דיבר על מיינד שהוא מפוזר. זה המונחים שהוא השתמש. בסנסקריט המילה לג'ינגווה זה ליה. וליה פירושו משהו שכאילו נח לו, הוא כזה עמום, חסר חיים קצת, לא חד, לא ברור. מסקה מלשילה מתאר את זה כאילו שאנחנו נכנסים לחדר שהוא לא מספיק מואר ולא רואים מספיק ברור. זה ג'ינגווה. גופה בסנסקריט, אם אתם רוצים, זה אודטיה, אמרו. אודטיה. זה מצב תודעה שהוא מרוגש מדי, מעורר מדי. אודטיה, A-U-D-D-H-A-T-Y-A. בקיצור, עד עכשיו מה שאמרנו, יש לנו שני מאפיינים עיקריים לסמאדי שאנחנו רוצים, יציבות וצלילות, ובהתאם לכל אחד מהם יש את המכשול שלו, ולכן יש שני מכשולים עיקריים להשגת סמאדי. האחד זה אי שקט, והשני זה הג'ינגווה, הקהות בעברית אמרנו. קהות וקוף. כשמדברים על ג'ינגווה וגופה, אנחנו עוד מעט נתחיל לדבר עליהם הרבה, אז הוא אומר ג'ינגו. כאילו הזוג ג'ינגו זה ג'ינגו וגופה, ג'ינגו, הצמת חמל. אז הג'ינגו, לכל אחד מהם יש את הצורה הגסה שלו ואת הצורה הקלה שלו. הצורה הגסה של ג'ינגווה זה שאנחנו נרדמים במדיטציה, נכון? הצורה היותר מעודנת, היותר עדינה, שאנחנו יושבים שם, אבל אין אנרגיה במדיטציה, אין בהירות במדיטציה שלנו. באשר לגופה, הצורה הגסה, של מיינד עזב את האובייקט, הלך. הצורה יותר עדינה, אנחנו עם האובייקט, אבל יש כל הזמן רחש בחש מתחת לפני השטח, אנחנו לא בשקט, אנחנו לא בשקט על האובייקט. כמו הדוגמה שנותנים, כאילו אנחנו הולכים על נהר שקפה, אבל שכבת הקרח היא לא עבה מאוד, ומתחת יש את הזרימה של המים ואת החיים, ואנחנו יכולים לראות אותם ולהרגיש אותם. אז זה ככה, יושבים, ואנחנו עם האובייקט, אבל כל הזמן יש רוצצות שם. בהתאם לזה, התהליך של פיתוח סמאדי הוא תהליך שאנחנו עוברים בשלבים, שאנחנו בהדרגה מסלקים קודם את הרמות הגסות יותר של המכשולים, ובהדרגה את הרמות העדינות יותר של המכשולים, עד שמגיעים לשקט מוחלט. ומכיוון שיש לנו את שני המכשולים העיקריים האלה לסמאדי, אנחנו צריכים ללמוד, חשוב שנלמד, לזהות אותם נכון, ולהיפטר מהם, ולסלק אותם. אנחנו צריכים ללמוד איך לתרגל נכון. ואם לא נלמד לתרגל נכון, ובאמצעות התרגול שלנו לסלק את המכשולים האלה לגמרי, אז אין מה לדבר על תובנות, ואין מה לדבר על ראיית ריקוד. אנחנו צריכים ללמוד את הטכניקה, ולסלק בסופו של דבר לחלוטין את שני המכשולים האלה. ומכאן, צ'צנקפה אומר, אנשים שתבונה בליבם, שיש בליבם תבונה, והם מחפשים לרכוש את הסמאדי, שבמקרה הזה כשהוא מדבר על סמאדי, שזה ריכוז, זה לא שינאות, זה הרמה התשיעית. כשהוא מדבר פה על סמאדי, הוא מדבר על רמה תשע של מדיטציה. אנשים שרוצים להשיג סמאדי, חייבים להשיג הבנה והכרה של התהליך שמוביל לשם, ולהכיר את הטכניקות ואת השיטות שיאפשרו להיפטר משני המכשולים העיקריים האלה. אז כדי להבין איך אנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להבין את הטבע של המכשולים האלה, של הג'ינגווה והגופה, המכשולים העיקריים, זה אנחנו לא נדבר היום. ואנחנו עומדים להיכנס אחרי הפסקה להתבוננות בדרמפה. אז בואו נעשה מנדלה קצרה.
Thank you.